כן. אי מושלם. יסודות המודעות עצמית, רוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 115. ממשיכים לברר מה יש ביכולתנו לעשות כאשר אנו חווים אכזבה, עצבות או מרירות בגלל העובדה שבני אדם סביבנו אינם כפי שהיינו רוצים שיהיו. איך מתמודדים רגשית, נפשית, עם הפער הזה בין רצוי לבין מצוי? אנחנו פסקה שלישית בעמוד 115, מעוין שני, כן? המעוינים השחורים האלה. נזכיר לעצמנו, רואים? נזכיר לעצמנו, כן, נוטים לשכוח, אז כדאי שנזכיר, נזכיר לעצמנו, כן, שייתכן שציפיותיו של האדם שעומד מולי מתנגשות עם ציפיותיי, כן? אני שומע פה נימה אירונית. כן, תאר לעצמך שמישהו רוצה משהו שונה ממך. אני שומע פה נימה אירונית. לפעמים אנחנו שוכחים שיש זכות לזולת לצפות לדברים אחרים מאשר אנחנו. פשוט שוכחים. הרגלנו את עצמנו שצריכים לעמוד לשירותנו. אבל כן, כן, יש לו ציפיות. כאילו אומר את זה ככה. תתחיל להתרגל שיש לזולת ציפיות אחרות משל שלך. חידוש גדול, אני יודע. אבל כאילו, בטון כזה. נזכיר לעצמנו, הוד מלכותנו. הוד מלכותנו, שכבר אנחנו מדמים אולי שאנחנו כבשנו את העולם. לפחות הסביבה הקרובה אלינו, שהם עושי דברינו, הילדים, האישה, אולי אחים ואחיות, אולי אבא ואמא אפילו לפעמים. נזכיר לעצמנו שעדיין, עדיין, כפי שפרצופיהם שונים, גם דעותיהם שונים, וציפיות שונות, זה לא חטא ולא אבון. אנחנו לא במשטר של סוריה, ולא במשטר של עיראק, ולא במשטר סיני ולא יפני. כן? ייתכן שציפיותיו של האדם שעומד מולי, מתנגשות עם ציפיותיי. האם זו עילה למלחמה? האם זו עילה לאכזבה, עצבות, מרירות? ממש ממש לא. אדרבה, בתפיסה נכונה, זה אפילו יכולה להיות סיבה למסיבה. אם אדם מעז להגיד אחרת מאשר אני, זה כמו מורה לג'ודו, שמלמד את התלמיד שלו, והוא מתחיל עכשיו לעשות את התרגיל, איזה מין קרב קטן. והתלמיד מצליח לתת למורה איזה מכה, והמורה מחבק אותו. וואו, יפה, יפה מתוק שלי. אני רואה שלמדת. למרות שהוא יצא מופסד, המורה, קיבל מכה במקום, הצליח להכניס, אבל הוא ממושר שתלמידו מבטא את יכולותיו. אותו דבר גם פה. אני צריך להיות מאושר על עצם העובדה שאני אומר תמה ואתה אומר תהור. כל עוד אתה לא אומר תהור לאחיס, למרות שאתה יודע שזה תמה, אתה אומר תהור, ובלבד להיות שונה ממני, לאחיס, להרגיז. אני צריך להיות מאושר שאתה מסוגל לבטא את מה שעולה על דעתך ולבך, את מהלך הרגשות שלך, גם אם הוא לא אמת צרופה, אבל עצם התעוזה שלך לבטא את סגנון הרגש, את סגנון המחשבה שלך, זה דבר גדול. אם באמת תאב חיים אנוכי, ואם אני רוצה בהופעת החיים השלמה, אני אמור להרגיש מאוד לא טוב שאתה אומר את מה שאני אומר. אני חושב שכך וכך. כן, המורה, גם אני חושב. זה מאוד מאכזב שגם אתה חושב. אולי בכל אופן תגיד איזה נקודת מחלוקת ולו הקטנה ביותר בין מה שאמרתי לבין מה שאתה חושב. אתה יכול להסכים איתנו לנושא בכללו, אבל תן איזה דגש משלך. תגיד משהו משלך, שנדע שאתה יצור עצמאי, שאתה צבע וגוון בפני עצמו. כן? אני אמור להיות מאושר אם אתה תבטא את הניואנסים הדקים שבהם אתה חולק עליי. אמרנו שם. כן? ייתכן שציפיותיו של אדם שעומד מולי מתנגשות עם ציפיותיי. ייתכן שהוא חושב, אילו היא אהבה אותי באמת, היא לא הייתה מבקשת את עזרתי. מושג אהבה נקשר עם ציפייה שלא יטרידו את מנוחתי. מי שאוהב אותי אמור להקריב עד כדי מוכנות לעשות הכל עבורי מבלי לבקש את עזרתי. מושג האהבה נתפס כהתמסרות טוטלית. כלומר, אם אתה מבקש את עזרתי בדבר מסוים, זה מעיד על חוסר אהבה, כי אם היית אוהב אותי, לא היית עושה, היית עושה את הכל למעני, ולא הייתי מבקש ממני, כן, לעזור לך. אתה לא חס על זמני, לא חס על כוחי, לא חס על מרצי, סימן שאתה לא אוהב אותי. תעזור לי לשתף את הכלים. אם היא הייתה אוהבת אותי, היא הייתה אותה שתף את הכלים ולא מטרידה אותי בשעה שאני קורא מקור ראשון, סימן שלא אוהבת אותי. נשמע מופרע, אבל יש דברים כן. שוב, זה החלטת מודע. הרי מי יודע בטירוף כזה? אבל בתת מודע, כן, צפים שם, יש קיימים שם מושגים ארטילאיים, לא מוגדרים, כן, שזה המלל שלהם. כל היום זו מנגינתם, כן? אם היא הייתה אוהבת אותי, לא הייתה אומרת לי, שטוף את הכלים. אם הייתה אוהבת אותי, הייתה מפנקת אותי עם בוקר ברב. הוא לא אומר את זה בפה. המודע מתבייש בזה. המודע מתבייש בזה. אבל התת מודע ממשיך לרחוש, כן? את כל המשפטים האלו. זה נוח מאוד שזה נאמר בתת מודע. כי אדם לא מודע לזה. אז בתת מודע גם אפשר לרצות, לרצוח את הזולת. אתם יודעים שבתת מודע לפעמים יש לנו רצון של פלוני אלמוני. יעשה תאונה בכביש מספר אחת ויעוף לתהום. ואם נשמע על זה, לא בטוח שנצא מכלנו. התת מודע הוא מאחל איחולים כאלה ואחרים לכל מיני אנשים שמסומנים ברשימה השחורה שלנו. במודע חלילה, אנחנו לא נגיד שאנחנו רוצים שפלוני, כן, יקבל פנצ'ר במהירות של 150 קילומטר לשעה ויעוף לזזל. ודאי שלא נגיד, במודע חס ושלום. אבל הרשימה השחורה בתת המודע של האדם היא רשימה שלא נגמרת. רשימה שלא נגמרת. אז בתת מודע יש גם את המשפטים האלו. אם היא הייתה אוהבת אותי, היא לא הייתה מבקשת את עזרתי. היא חושבת. כן? ייתכן שהוא חושב. אז ראינו את המחשבה שלו. והיא חושבת. כדי להראות לו באיזה מדרגה רוחנית גבוהה אני נמצאת, לא אפגין כלפיו חיבה גלויה, מכיוון שאז הוא ידחה אותי. גם המשפט הזה, מה הנחת היסוד שלו? ככל שאני מדרגה גבוהה יותר, אני פחות נזקק לבריות. אני מתחזק, אני אוחז בכיסא כבודי, שזו נשמתי, ומשם אני מקבל עיצות, כוח ותוקף. אני פחות נזקק להשלמות מאחרים. ואם אני אראה הזדקקות לזולת, אז הוא יחשוב שאני מדרגה נמוכה. כן? ככל שאדם נזקק לסביבתו, זה מראה על מצב יותר נמוך בסדר ההתפתחות. מצב התפתחותי נמוך יותר. התינוק שזקוק לסביבתו באופן מוחלט, הילד שהוא כבר יותר עצמאי בחלק מן הפעולות, אבל עדיין זקוק מאוד למעגלים המשפחתיים, הנער שמתנער, כן? מהתלות במשפחתו, מתחיל להפגין אחריות, אבל הוא גם בתוך חברת השווים שלו, מאוד תלותי בחברים שלו וכן הלאה, ומשם לבחרות, ששם מתחיל להתפתח אופי יותר עצמאי ומתבודד, כן? האדם לאט לאט נקשר למרכזים הפנימיים שלו ומגלה את היכולת לעמוד מול אלוקים, ופחות לצפות למתנות בשר ודם. ככה זה הולך ומתפתח. אומרת הגברת, רגע, על פי החשבון הזה שיש בו יסוד אמיתי מאוד, אני רוצה להגיע למצב שאני מזדקקת כמה שפחות. כדי שבאמת יסתכלו עליי כעל טיפוס עצמאי שמספק את צרכיו בעצמו, לא נזקק לתקציב מארצות הברית לעשור הקרוב, הוא מייצר את הכל מתוכו, זה מאוד יפה. זה ביזיון לא קטן שמדינה צריכה לקבל סיוע כלכלי, כן? של און עתק כדי שתוכל להתקיים. זה מאוד מבזה. זה לא פשוט הדבר הזה. כן? אז בואו נראה לאמריקאים שאנחנו לא זקוקים לסיוע שלהם. זה מהלך התבגרות שהוא לא קל. ועם ישראל לא החליט על כך. לא החליט על כך עדיין. אדרבה, הסיוע לעשור הקרוב הוא אפילו גדל. אפילו גדל, לא רק שלא ירד, לא רק שנשאר, אלא אפילו גדל. עם ישראל עדיין תלותי, עדיין תלותי, עדיין משחרר לפתחם של נדיבי עולם, כן? וחושש מרשעי עולם, יש בעיה. אז אומרת הגברת, רגע, כדי שהוא יחשיב אותי יותר, אני לא אקפוץ לכל אצבע צרידה שלו, כן, היא זקוקה לך, לא, 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 אני עצמאית, לא מתבחיינת. כך היא חושבת. אז תראו את הציפייה שלה, זה מוליד מתח. כי הוא רוצה שהיא תפנה אליו ותתייחס אליו. אבל היא שרויה בחלומה, איזה חלום? שהיא רוצה להראות שהיא עצמאית, נכון? יש פה ניגוד ציפיות. האחד רוצה התייחסות, והשני בונה בקרבו עצמאות. הנה לנו מסלול התנגשות. אגב, שני הציפיות הן לגיטימיות, אבל לפעמים לא יכולים לבוא כאחת. כי אם אתה בעידן ההזדקקות לתשומת הלב של אשתך, ואשתך עכשיו היא באיזה מין מהלך של גמילה, כן, מהזדקקות, קרוב לוודאי שתהיה התנגשות. אגב, יש מקום לדבר על זה, ולהציף את המחשבות הסמויות. להציף את המחשבות הסמויות. כן? אותו גבר שאשתו עוזרת לו, שמבטא את חוסר עצמאות כלפיו ותלות, ואותו גבר שאשתו מנסה להפגין, כן? התנהגות של עצמאות. יש לנו פה שתי, ראינו, כן, ראינו שתי צורות התנגשות. כן? שתי צורות התנגשות. התלותית והעצמאית, מול הגבר העצמאי והתלותי. יש לנו התנגשות. ציפיות שונות. כל אחד, הציפייה שלו, מאיפה יונקת? מהמצב ההתפתחותי שלו. אז מה זה נשמע טוב באנגלית? מהשלב האבולוציוני שלו. מהמצב ההתפתחותי שלו. כל אחד מהמצב ההתפתחותי שלו. זה מוליד צורות התנהגות אחרות. עכשיו, מה זכותי להיות במצב התפתחותי כזה, וזכותך להיות במצב התפתחותי כזה? מי אמר שאין מקום לתפיסה העצמאית שלה? ומי אמר שאין מקום לתפיסה הקצת תלותית של הגבר שרוצה תשומת לב משתו, רוצה שתזדקק לו, שתראה לו שהיא צריכה, מה יש? יש מקום משניהם? מההתנגשות היא מקום של פגישה. כן? פגישה. זה פגישה לבירור. אז צריך להכיר את העניין הזה. זה הרעיון פה. כלומר, כאן העצה היא בעצם לזהות את המקום של התנגשות הציפיות, להבין את שורשם, לפעמים להרפות, לא להקפיד על הזולת, לפעמים לשוחח. או, היא חושבת, כן? כדי להראות לו באיזה מדרגה גבוהה רוחנית אני נמצאת, לא אפגין כלפיו, חיבה גלויה, כמו הקדוש ברוך שלא זקוק לאיש. כן? ואפן כה וכה, וערק אין איש, וישתומם, כן? ואז רואי אושיע לי, אני עצמאי, הקדוש ברוך הוא עצמאי, מה הוא צריך אותנו? ככל שאדם יותר עצמאי, יותר מדמה לבוראו, מה הוא? אף אתה. בכל אופן, אם נסה להיראות ברמה רוחנית גבוהה, לא אפגין כלפיו חיבה גלויה, כאילו אני חיה ממנו, או מהתייחסותו אליי, מכיוון שאז הוא ידחה אותי, אני מונחת בכיסו, hard to get, easy to get, קלה להשגה, כמו שאומרים. אילו היא הייתה אוהבת אותי, שוב, אנחנו ממשיכים להיכנס. ייתכן שהוא חושב, עוד מחשבה, כן, שמולידה חוסר תאום ציפיות. ייתכן שהוא חושב הפעם, שוב חוזרים לשדה המחשבות שלו. ייתכן שהוא חושב, אינני מרגיש שאשתי אוהבת אותי. אילו היא הייתה אוהבת אותי, היא הייתה מחזירה לי חיבה, לחיבה שאני מראה לה, אני כותב לה אס-אמס, ואומר לה, יקירה שלי, שיהיה לך יום טוב, וכמה את חסרה לי, והיא כותבת לי בתשובה, תודה. איפה יקירי, אהובי, זה מרגש אותי, עד אם כן נשמתי, שאתה קורא לי יקירה ואהובה, שיהיה לך, תודה. קורה לכם לפעמים שב-SMS מושקע אפילו לגברים, כן? אתה כותב איזה SMS מושקע כזה, יש בו ביטוי רגשי קצת, הוא אומר לך, טוב. בצורה עניינית כזו, ייבש אותך. אתה מגיש לו זר פרחים, הוא מגיש לך חרצית. תרגש קצת. תראה לי שאתה מתפעל מהיה. כל שכן שגבר מגיש זר פרחים לאשתו, והיא לוקחת את הזר. אני זקוק לגילויי אהבה ברורים. אני צריך אס-אמס כמתקתק, נחמד כזה. לראות איזה פתק שאת יוצאת מוקדם. פתק ריחנים, פרחים, ככה כתוב שמצא עם איזה לב יפה כזה. כן? אני אומר לזה, גבר רוצה צומי קצת, מה יש? הוא יכול לחשוב. כן? אגב, זה גם לגיטימי באיזושהי מידה, אנחנו לא נגיד שהוא טועה מעט אחוזים, בפני שלו. ייתכן שהוא חושב, אינני מרגיש שאשתי אוהבת אותי. היא לא הייתה אוהבת אותי, היא הייתה מחזירה לי חיבה על החיבה שאני מראה לה, ממש במטבע שווה, אם לא יותר. וגם הייתה מראה לי חיבה ביוזמתה לפעמים. כן? לא רק שהיא מגיבה ליוזמת החיבה שלי, ואומרת לי, כן? כן? בעלי היקר, אלא לפעמים שהיא יוזמת מצידה. לא רק כמענה לחיבתי, לא רק אוהבת שלום, אלא גם רודפת שלום. כן? לא רק שהדבר מתבקש ממנה, כי אני פתחתי, אלא שהיא היוזמת, דבר שמראה על עצמיות החיבה עוד יותר. חיבה לא כתגובה, אלא כיוזמה, נכון? יש לו ערך הרבה יותר גדול, לחיבה כיוזמה. כן? הדבר מתחיל ממך, כן? רב לא היה לו, ואב לא לימדו, אלא שני כליותיו נעשו כשני מעיינות, או שני רבנים, והם למדות אותו תורה, אברהם אבינו, כן? הופעת התורה אצלו לא הייתה מאיזה גירוי חיצוני, אלא זה בא מבפנים. תביא את החיבה שלך כלפיי, כן? לא רק שאני מביע כלפייך, אלא גם ביוזמה אישית שלך. כך הוא חושב, זה עולם מושגים של אהבה אצלו. זה עולם המושגים שלו. אנחנו לא נחקור שם מאיפה זה הגיע, כמה אחוזים זה נכון, כמה לא נכון, אבל זה לגיטימי, תוך מדי יחסים, שיהיה מחשבות והרגשות כאלו. זה לגיטימי. ועל היסוד הזה של המחשבה שלו והמחשבה האחרת שלה יש חוסר תיאום ציפיות והתנגשות, וכתוצאה מזה יכול להיות אכזבה, עצבות, מרירות וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו מבקשים להודיע פה בעצה הזאת שסיימנו את הזה עתה, אנחנו מבקשים להודיע, כן, שבני אדם שונים יש להם ציפיות שונות. זה פרי דפוסי מחשבה, צורת חינוך, השפעות סביבתיות, אין סוף גורמים, אבל זכותם של אנשים לחוש אחרת או לצפות אחרת. הידיעה הזו כשלעצמה היא מאוד מרגיעה. אנחנו לא תינוקות בני יומם שלא סולחים לאמא שלא מגיעה ומיד. אנחנו לא תינוקות בני יומנו, כן? שאי אפשר להגיד לנו, רגע תמתין, אמא ישנה. אנחנו לא, אנחנו יכולים להבין. למרות שהציפייה שלי לאכול מתנגשת עם רצונה של אמא לישון, עם כל הכבוד מצפים מאיתנו שאנחנו נוכל לעשות שלום בין הדברים ולהגיב תגובה יותר מאוזנת, ולא להגיב בעצבות, באכזבה, במרירות, בתוקפנות, בנקמנות. התבגרנו, אנחנו כבר לא ילדים, כן? 20, 30, 40, 50, 60, זה כבר מתקדמים. כן? זה הפסקה הזאת. בואו נראה, אולי בנס נגיע לה, יש לנו לא הרבה זמן אמנם, שבע דקות. כן, יש לכם כוח? כן. מה, בטוח? כן. אז בואו נראה. נמנע מלתת, כן? עצה נוספת לנוכח, כן? לנוכח זה שבני אדם סביבנו אינם כפי שהיינו רוצים שיהיו. עצה נוספת איך לפרק את המטען הזה, את המוקש הזה. נימנע מלתת פרשנות שלילית, זה מאוד דומה לפסקה הקודמת, כן? מאוד דומה. נימנע מלתת פרשנות שלילית להתנהגותם של אחרים. כמו שראינו בפסקה הקודמת, שיש בהחלט היגיון פנימי וגם מוסרי לכל אחת מן המחשבות שראינו, כן? לא לפרש פרשנות שלילית. היינו, את מבקשת ממני לעזור, סימן שאת לא אוהבת אותי. הפרשנות הזו היא מחוץ למשחק. היא לא תואמת את האמת המוחלטת. זה טעות. אסור להסתובב עם תחושות והגדרות כאלו, פרשניות כאלו. כן, זה מאוד מאוד קרוב לפסקה הקודמת. כן, זה רק יותר מבט יותר פנימי. כן, להיגיון של הפסקה הקודמת. כלומר, מה אמר פסקה הקודמת? ייתכן שציפיותיו של אדם שעומד מולי מתנגשות ציפיותיי. שאנחנו באים להתבונן בציפיות שלו שנובעות. יושבות על מחשבות, ואנחנו באים לבוא ולומר שאין הכרח לפרש את המחשבות האלו, לא שלה ולא שלו, כמחשבות שליליות. יש בהם טעם לשבח. באותה מידה שיכול להיות בהם גם טעם לפגם קצת, אבל יש גם טעם לשבח. רצונה של האישה להיות עצמאית יותר, כדי לא לשדר תלות ופינוק, זה דבר אמיתי מאוד. וגם רצונה לראות בעיני בעלה רוחנית יותר, כדי שיעריך אותה יותר, זה בסדר גמור. מי אמר שלא? כמובן שצריך לשים איזה גבול, שהעצמאות לא תגיע עד כדי כך שהיא לא תבקש גם מה שהיא צריכה לבקש, כן? חייבת לבקש. אבל הדבר הזה, המחשבה הזו מצד עצמה, יש בה טעם לשבח. היא מאוד חשובה בתהליך ההתפתחות של האדם, וגם בתוך הזוגיות. לא למהר לתת פרשנות שלילית. אבל אני אגיד לכם, הסיבה שאנחנו מפרשים פרשנות שלילית על פי רוב מה היא? רק בגלל עצם העובדה שלא נעשה רצוני. אין חשיבות לדעה של השני מצד עצמה. עצם העובדה שהיא בניגוד לרצוני, זה כבר סיבה לפרש אותה ולדרוש אותה לגנאי. בכל אופנים שאתה יכול, וכל המרבה לדרוש בגנאי, הרי זה משובח. רק בגלל העובדה שזה לא הרצון שלי. לא יומן. לא, אני מגלה את זה. אני רואה את זה, אני רואה את זה על עצמי. כן? וכל אחד יכול להכיר את זה על עצמו. רק בגלל העובדה שהיא לא חושבת כמוני. זה כבר סיבה לפרש באופן שלי. כי מי שלא חושב כמוני הוא רע. ומי שלא חושב כמוני, כיוון שהוא רע, גם מחשבותיו הם רעות, ונימוקיו הם שליליים, ויסודם הוא בחוסר אהבה, בנצלנות, בנקמנות, חוסר אכפתיות, כל הדברים האלו, כל הפרשניות האלו, עם פרי אגו, שלא יכול לקבל את הזכות הבסיסית של הזולת להיות שונה ממנו. מכאן יוצאים הפרוטוקולים של זקני ציון. מכאן יוצאים הפרוטוקולים. שמוציאים אחד על השני, מכאן יוצאו. נימנע מלתת פרשנות שלילית לאותם, להתנהגותם של אחרים. לא נפרש את העובדה שהאדם אחר לא הגיע בזמן, למרות שהעובדה היא ברורה. המוחש לא יוכחש, הוא לא הגיע בזמן. אבל אתה יודע כמה סיבות יכולות להיות לאדם שלא הגיע בזמן? לא הביא מתנה. מה, רק פרשנות אחת יש לזה? חוסר אהבה? דיבר. מתי שלא ציפיתי שהוא ידבר, או לא דיבר, כשציפיתי שהוא ידבר. אתם מבינים? חשוב הדבר הזה. אנחנו לא קנה המידה. הגיע הזמן, אחת ולתמיד שנבין זה, אנחנו לא קנה המידה לטוב ורע. או יותר נכון, שרירות ליבנו היא לא קנה המידה לטוב ורע. הרצונות שלנו, הרגשות שלנו, הם לא קנה המידה לטוב ורע. אנחנו לא פוסלים, שוב, צריך להיזהר גם לא להכפיש את עצמנו. אנחנו לא מזלזלים ברגשות שלנו, אבל הם לא קנה המידה המוחלט, שמכוחו אנחנו יונקים את הצדק ואת המוסר, לבוא ולהגיד אדם שדיבר או לא דיבר שזה לא טוב. ודאי ודאי שלא. כמה קשה לוותר על השליטה הזו, כמה קשה, כמה קשה. כן, כן.
זה משהו
שחוזר וחוזר. חוזר וחוזר, כן. אז זה חוזר וחוזר מה? אצל בת הזוג נגיד? מה ההתנהגות הזו? אז מה הבעיה? זה חוזר וחוזר מכיוון שיש לה זכות לעשות את זה. מכיוון שלא היה פה שום דיבור רציני. אגב, אם היינו מדברים על זה, אם הייתה מבינה, אם הייתה מבינה, כן? בוא נאמר, לא אם הייתה מבינה. אם אני הייתי מתייחס להתנהגות שלה באופן מאוזן, הייתי רואה את החיוב שבזה יחד עם כן, הייתי אומר, תראי, אני בהחלט מבין שחשוב לך להיראות עצמאית. אבל את יודעת, קצת מדי פעם אני רוצה לראות שאת יותר מתייחסת אליי. אם תוכלי טיפ טיפה לפעמים, אני מאוד מעריך את העצמאות שלך, היא הייתה משתנה מזמן. אתה מבין? אבל מכיוון שמתנגשים, אז כל אחד מעצים את ההתנגדות שלו. כן? מכיוון שמתנגשים זה בזה, אז הוקטור הוא גדל, הוא גדל בעוצמות אדירות. כן? איך אומרים וקטור בעברית?
כיוון.
רק זהו? כיוון? הוקטור הוא גדל פי כמה וכמה ששני מכוניות מתנגשות בעוצמה, נכון? אז למה הוא עם וקטור? למה הוא עם וקטור?
וקטור זה
כוח עם כיוון. כוח עם כיוון. כן, מכיוון שהוא מתנגד והיא מתנגד, בנקודת המפגש, כן, הכוח שנוצר מההתכוונות הזאת הוא אדיר. כן? אז ודאי שלא תשתנה. אבל אם הוא היה אומר את מה שאנחנו אומרים עכשיו, למרות אי הנוחות, קרול ודאי שהייתה שמחה לעשות לו נחת רוח, ויחד עם זה להשאיר את גרעין האמת של התנהגותה. זה בסדר גמור, מה? אז לא נפרש את העובדה שאדם האחר לא הגיע בזמן, לא הביא מתנה, דיבר או לא דיבר, כסימן, כן, לכך שהוא דוחה אותנו. היה צריך להוסיף פה סימן מובהק. כסימן, סימנים מובהקים, סימנים שאינם מובהקים. כן, אם אנחנו באמת רוצים יותר לבאר את הכוונה, פה כוונתה ודאי לומר סימן מובהק. כן? כסימן מובהק. כי לאורך כל הדרך ראינו כאן שהבעל מנסה לראות בהתנהגותה סימן מובהק, נכון? לא סתם סימן. יש סימן שאינו מובהק, ואין לסמוך עליו במאת אחוזים. יש דברים שהם סימן מובהק. צורת החותם וכן הלאה, שומה, כל מיני דברים כאלו קבועה. כן? יש דברים סימן מובהק. אבל אי אפשר לראות זה כסימן מובהק. פרשנות כזו, או, פרשנות כזו רק תכעיס אותן, אתם רואים? זה מה שיוצר לכוח הכיוון. כן? הוקטור בלעז. כן? נכון? כעס כזה, סליחה, פרשנות כזו רק תכעיס אותנו. למה היא תכעיס אותנו? כי אני מייחס לזולת התנהגות שלילית. ומה עושים כלפי הדבר השלילי? מה עושים כלפי הדבר השלילי? לוחמים בו! ואם את לא אוהבת אותי, זאת אומרת שאת ממש בוגדת בי. וזו סיבה לעצבנות גדולה מאוד. או... פרשנות כזו מסבכת אותך ומטביעה אותך בים של רגשות שלילי מאוד. צריך מאוד להיזהר. פרשנות כזו רק תכעיס אותנו. כעס כזה שאנו חשים בליבנו, אתם רואים, עובר לזולת בדרכים סמויות יותר. כן? או סמויות פחות. אם זה כעס, אין, מה שנקרא שתיקה רועמת, זה עובר בדרכים סמויות. אם זה שתיקה שהיא לא רועמת גלויה, זה סמוי פחות. גם אם אנו משתדלים מאוד להסתיר אותו, אי אפשר להסתיר את הבטן הזאת. אישה בחודש החמישי לא יכולה להסתיר. אומרים על לאה שלא היה ניכר בהיריון, כיוון שהייתה צעירה. אבל גם רואים, לא היה ניכר בו אפילו. גם רואים, אי אפשר להסתיר את הבטן הזו. אי אפשר. זה עובר. גם אם אנו משתדלים מאוד להסתיר אותו. בסופו של דבר, ידעו שאתה כועס. שפת הגוף שלך, צורת הדיבור, פניך לא כתמול שלשום. יש כל כך הרבה סימנים שמידים לכך, ונשים מאוד רגישות. תרשמו את זה לפניכם. נשים מאוד רגישות. האדם שקולט את התשדורות השליליות הללו, שימו לב למהלך שמתפתח פה, הוא קולט תשדורות שליליות, עלול לגונן על עצמו, הוא חש שזה כאיום לכל דבר ועניין. הוא רואה בזה הכרזת מלחמה של ממש. כן? מה הוא עשוי לעשות? המילה הכרזת מלחמה היא מילה בעייתית ולא מדויקת. כן? הוא מרגיש אי נוחות עם התשדורות. עלול לגונן על עצמו, כן, מפני הדחייה שלנו, על ידי כך שישמור מאיתנו מרחק. מכיוון שהוא, כן, מכיוון שהוא מרגיש שאתה כרגע מקפיד עליו, אז כדי לא להיקבות מגחלתך, מה הוא עושה? הוא שומר מרחק. וכך מתחיל הריחוק בתוך הזוגיות. שאישה באה לדבר עם בעלה והוא לא מקשיב לה. כן? לא מקשיב לה, לאט לאט היא מתרחקת ממנו ומתחילה להפנות את נושאי הליבה שלה לאימא שלה, לשכנות, היא הולכת לכל מיני מקומות, אני יודע עליהם טפלים וכל... כן? היא מתחילה להתרחק, היא לא רוצה לחוות התחייה? מה, היא רוצה כל פעם שהיא אומרת לבעלה, היא רוצה לספר לו משהו, פה היא פוגשת את הפנים האלו, היא מתחילה להתרחק, היא לא רוצה לחוות הכאב, המוח צורב את החוויה הזו, ומבחינתה, לשוחח עם בעלה זה צער וסבל. היא תתרחק ממקום הסבל, כמו שאדם מתרחק ממקום של ריח רע, כי המוח צרב את זה כחוויה שלילית. ישמור מאיתנו מרחק. כך נוצר הריחוק והקרירות בתוך מערכות יחסים. לכו ותראו בתי ישראל, ולא מעט מהם לפחות. על ידי הפגנת כעס וביקורתיות, ואז אפילו מרק מטובל יתר המידה. אתם רואים, אחרי שנוצרת כבר הרגישות הזו, כתוצאה מחוסר שיח ותקשורת, פרשנות שלילית, כל מה שאמרנו, ואז אפילו מרק מטובל יתר על המידה. זה מגיע לרמת רגישות כזו שאפילו היא תעשה טעות קטנה שבקטנות, הכל מתפוצץ. אפילו מרק מטובל יתר למידה או ביצה שאינה מבושלת דייה, עלולים להפוך עילה לפיצוץ מחריש אוזניים. הדברים הקטנים שלפעמים לא מובן לנו איך הם גרמו לפעולות קשות כל כך. הדבר הקטן הזה הוא ננס על גבי ענק. נכון שהפעולה הייתה קטנה, כן? אבל היא יושבת על ההררים של טינה קודמת שהתפתחה על גבי התנגשויות מהסוג הזה. ואז דבר קטן, אפילו שתעשה ככה לשולחן וזה ירגיז אותו, כן? אוי מה שיכול לצאת מהדבר הזה, מאצבע אחת כזו קטנה. כן? פיצוץ מחריש, היות שגם הם יקבלו פירוש שלילי. כן? פירוש שלילי, וגם יש פה מכפלה, כי זה לא הפעם הראשונה. הדבר הזה בעצם מתווסף לכל מה שקדם לו, והפירוש הוא שלילי שבשלילי. וים יש חושך, חושך שיש בו ממש. נעצור כאן. מחר אין לימוד כידוע בימי חמישי, נחזור ללמוד ביום ראשון, אם ירצה השם, אם ירצה השם.